ברוכים הבאים לתוכנית משעממת ויבשה של ספק סביר.
כל כרגיל.
Mundane and Pedestrian.
88 זה לא יבש ולא משעמם.
נכון, זה פעמיים אינסוף.
אז ערן אבירם.
שלום ירון.
וברק ניצן.
שלום ירון.
וליאורה לוי.
שלום ערן.
וירון. וברק. ואני... ויש לנו תמיכה מוסרית משני אבני.
היא לא פה. לא, כי היא פה, אבל היא לא זמינה מוסרית כרגע.
Not attentive to our needs. אני ירון, ואנחנו בתוכנית 88, הידד לנו. ואנחנו מקווים שנהנתם בערב ספקנים בפאב בחיפה, שהיה ביום ראשון, שיהיה ביום ראשון. אז בוא נתחיל.
למה אתה מחליט שאתה מתחיל? על מה אתה רוצה לדבר?
אני רוצה לדבר על פשלה נוראית של נאסא.
אתה תתחיל.
ואתם זוכרים לפני איזה שנה או שנתיים כשהתגלה שנאסא מחקה את הקלטות באיכות גבוהה של הנחיתה על הירח. ואז כלומר אוהבי הקונספירציות אמרו איך זה יכול להיות שמשהו כל כך יקר ערך נמחק, זה בוודאי היה מעשה מכוון. אבל זה לא, זה פשוט בירוקרטיה של ארגון גדול וטיפש שבה דברים נהיים יומיומיים.
הוא לא צריך להיות טיפש בשביל זה, זה פשוט, איך אומרים, הנויז הטבעי שיוצא מכל פעילות אנושית מספיק מורכבת.
בדיוק, והשבוע דוח חדש של המבקר הפנימי של נאסא חושף עוד נויז כזה, שהוא אפילו יותר גרוע לטעמי מהנויז המקורי. מה יכול להיות יותר יקר ערך מקלטת היסטורית חד פעמית שיש לנאסא ביד? מה יותר טוב מצילום של החלל החיצון?
החלל עצמו.
החלל עצמו, ליאורה אמרה וצדקה.
את האבנים מהירח הם איבדו?
בדיוק אמרת וצדקת. דוח חדש חושף שנאסא איבדה לאורך השנים מעל ל-500 חומרים שהובאו מהחלל החיצון, בתוכם גם אבני ירח שהביאו מהירח, כולל איזשהו, יש איזה דיסק שניסרו שם איזה הר, שזה התיעוד הכי מושלם של שכבות גיאולוגיות על הירח, גם את זה הם איבדו. מה שהדוח עשה, הוא דגם חלק מהמדענים שניתן להם החומר הזה למעקב אחריו, והוא ראה שמתוכם יש מדענים שלא יודעים איפה החומר שהם אמורים לחקור אותו. הם לא יכולים למצוא אותו. מתוך ה-500 פריטים האלה, 200 הם איזה חומרים שנגנבו והוחזרו בינתיים, אבל בגדול הדוח בא והוא שם על השולחן את חוסר התיעוד, חוסר הדאגה ואמצעי ההבטחה על החומרים האלה, שזה משהו שהוא יחסית מפתיע, כי אני חשבתי שאנחנו לא שולחים יותר אנשים לחלל ומביאים בחזרת דגימות, או כמעט ולא.
כל הדגימות היו כאלה שהובאו בעזרת צוות, או שחלקים מטאורים ודברים כאלה שנחתו על כדור הארץ?
שנאספו מהאטמוספירה גם על ידי אמצעים רובוטיים והוחזרו לכדור הארץ. בכל אופן, זה חומר שמקורו לא בכדור הארץ. זאת בדיוק הנקודה.
איך אנחנו יודעים שלא פשוט ספסרו בהם? כאילו מישהו פשוט מחר ועשה כסף.
אז זהו, זה אחד מהדברים שהם פשוט מראים איך כשיש לך משהו ביד, אז הוא נהיה פחות יקר ערך או פחות משמעותי, בטח אם אתה עובד אותו במשך עשרות שנים. זה נשמע מאוד הגיוני שאבן מהירח תוכל למכור בהרבה מאוד כסף, אבל זה נראה שכל המעבדות האלה ועוזרי המחקר האלה והחוקרים התייחסו אליהם בתור זה סתם אבן גיאולוגית שאנחנו חוקרים, והעובדה שהיא הגיעה מהירח, כנראה שאין בהם באמת פיצ'ר כל כך מיוחד. זה פשוט, אם יש לך ברזל מהירח, אז זה כמו ברזל מכדור הארץ בסופו של דבר.
Dude, we could get more.
זה פשוט זלזול ביצירה האלוהית.
הייתי אומר שזה יותר זלזול במיליארדי הדולרים שנשפחו כדי להביא את ה-50 קילו האבנים האלה. כלומר, ביחס של קילו למחיר שהושקע בזה, זה אפילו יותר מגרפן, שזה החומר שרק לפני כמה שנים היה החומר הכי יקר. ועדיין, כמו כל בירוקרטיה אנושית גדולה, הרבה אנשים עשו צ'ק אאוט לחומרים האלה כדי לעשות עליהם מחקר, צ'ק אין, הדוחות האלה נשמרו, היו הצפות במחסנים שהיו עליהם הדוחות האלה, המעבדות עצמם, חוקרים מתו או התחלפו. וזה מה שקורה בבירוקרטיות אנושיות, פשוט גם אם זה החומר שאמור להיות הכי יקר ערך מבחינת האיחוד שלו, נגיד את זה ככה, גם אם לא המשמעות המדעית, עדיין תיקים נאבדים ורישומים נאבדים וזה מה שקורה.
כן, לא, זה, פשוט, זה עניין יותר של ניהול. צריך לפרוטוקולים מוכנים מראש לעבודה והקפדה עליהם. עדיין יהיה לך רעש מסוים, אבל יכול להיות מצומצם בצורה רצינית. זה נשמע כמו פשוט מחדל אנושי ברמה גבוהה.
אז זהו, אני הזדעזעתי כשהתחלתי לקרוא את הדוח, ואז אני הגעתי לשורה שהיא אומרת, כי הוא מתחיל מכל המקרים הבעייתיים, ואז הוא מציין שזה 517 אייטמים מתוך 26,000. שזה שם דברים בפרופורציה קצת שונה, כלומר זה פחות מאחוז, זה, אבל עדיין, זה הרבה מאוד מקרים.
כמה שנים עברו מאז הנחיתה לירח?
69 עד עכשיו, 50 שנה.
וכמה אחוזים אמרת איבדנו בזמן הזה?
פחות מאחוז.
פחות מאחוז? אז רק עניין של זמן שנאבד את הכל ונמשיך בקצב
הזה. לא, רגע, מה פתאום פחות מאחוז? 500 זה חצי מאלף?
כמה מאזינים לועגים עכשיו?
יכול לך עם התואר במתמטיקה.
כן, באופן מפתיע נשארתי מתואר במתמטיקה.
באופן מפתיע התקבלת.
2% ב-50 שנה זה אומר 100% ב-80 שנה. אז...
מצוין, ערן.
א', לא הובטחנו שלא תהיה עלייה בכמות האחוזים.
אז מה האחוז האמיתי, נו? כושל רבה.
2%.
2% לאורך 50 שנה? טוב, אז זה נשמע פחות גרוע מה שזה נשמע בהתחלה.
כן, כאילו 500, אבל זה מתוך 26,000. אבל עדיין, זה גם מתוך ה-500 האלה, 200 נגנבו והוחזרו, אז... אבל עדיין, פשוט בירוקרטיות גדולות, וזה לא משנה במה אתה עוסק, אם אתה עוסק בזה מספיק זמן, זה נהיה פשוט עבודה יומיומית משרדית רגילה.
לא, גם במיוחד אם יש לזה ערך מסוים, שאנשים יכולים לשמן להם את היד עם קצת כסף במקום הנכון ולקחת.
זהו, זה מה שליאור אמרה, זה נראה לי הגיוני, אבל כאילו, איפה אתה תמכור את זה? האמת היא אולי אספנים פרטיים.
דוד, אנשים, זה נמכר, יש תיעוד ידוע במקרים האלה. כן, סוחרי דברים מוזרים, ואנשים פאקים מוכרים את זה באינטרנט. הרבה פעמים מזויף, כן? אבל אנשים, everybody wants to have a moon rock.
אתה בעצמך אמרת שגנבו והחזירו, אז למה גונבים אם לא כדי למכור?
רן, הכה בנו עם האב, הבן ורוח הקודש.
בוא נתחיל בחדשות מעניינות, נעבור חדשות מבאסות, ונסיים במשהו שהוא לא חדשות. לפני כמה תוכניות דיברנו על סטארקראפט 2, במובן של מישהו יצר תוכנת AI כלשהי, שמסדרת סדר בנייה לבניינים, לפי הסדר כדי לבנות אותם, כדי להגיע ליעילות האופטימלית. עכשיו, זה לא לגמרי נכון, כבר אז דיברנו על זה, יש כל מיני דרכים, סטארקראפט משחק עם טקטיקות מאוד מאוד מגוונות, ואין סדר אחד נכון לעשות את זה, אבל היא עשתה כל מיני דברים מאוד מרשימים, דיברנו על זה אז, לא נחזור על זה עכשיו. הנקודה היא שסטארקראפט 2 חוזר ועולה לכותרות במושג, בתחום המדעי, בתור משחק שעשוי להחליף את השחמט בתור הדוגמה לבחינה קוגניטיבית של המוח האנושי. עכשיו, כן, 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 זה כמו חדשות רבות שאני מביא מגיעות ממגזין האסקפיסט דרך אגב.
אגב, תפיסה שאני אף פעם לא הסכמתי איתה.
לגבי השחמט.
כן.
אז כך, בוא נהיה יותר ספציפי. שחמט משמש כסוג של מבחן עבור סוג של יכולות קוגניטיביות מסוימות. ספציפית למשל בכתבה הזאת מדברים על היכולת להתמקד במשימה מסוימת ולאבד את יכולת הריכוז בפעולות אחרות, זה משהו שאפשר לבחון אותו כמאפיין אנושי ספציפי לעומת נגיד דברים אחרים. שחמט הוא לא, הוא רק האמצעי שבאמצעותו, אתה גורם למצבים קוגניטיביים מסוימים שאז אתה יכול לבחון אותם וכן הלאה. עכשיו, מעבר לכך, זהו גם תחום, שחמט הוא תחום ידוע ומוכר, אנחנו יודעים איך הוא עובד וזה פשוט וקל להשתמש בו, והוא נבחן לעומק ונבחן ונמדד לאופן שבו אנחנו חושבים כשאנחנו משתמשים בו, איזה דברים אפשר להוציא מהמשחק הזה, כמובן, אחד מההישגים הגדולים שלפחות בתרבות הפופולרית בשביל מחשבי AI זה לנצח בני אנוש בשחמט. ובכל התחום הזה, סטארקראפט 2 עומד, עשוי להחליף אותו. הסיבה לכך היא שסטארקראפט 2, במידה דומה, מציע מיומנויות קוגניטיביות שונות, אבל הוא בוחן הרבה הרבה מיומנויות שונות, באופן מאוד מדיד. בוא, אז סתם דוגמה, אפשר לקחת 3,500 משחקי סטארקראפט 2, וכל משחק של סטארקראפט 2, כל תחרות, אפשר להקליט אותה, בריפלי. אז אתה לוקח את הריפלי, אנשים כבר שיחקו אותם, אתה לוקח את הריפליים, ואתה יכול לבחון אותם, כי הריפליים מספק לך נתונים של באיזה שלב השתמשו בכך וכך קריסטלים, איזה בניין בנו מתי, איזה סדר של דברים וכן הלאה. סטארקאפט, אני תמצאת, סטארקאפט עשה את זה גם כן, אבל ספציפית אתם מדברים על סטארקאפט 2, כי הוא עוד יותר הונד לעומת הראשון, הוא עוד יותר מאוזן, מדויק ומתומצת, עקב כך הוא כמובן גם, בגלל זה הוא גם משחק מאוד פופולרי, בוחן את היכולת להתמודד עם מספר יעדים בו זמנית, פעולה תחת לחץ, פעולה בחלונות הזדמנויות קטנים, וכל אחד מהדברים האלה ניתן בגדול, כנראה, למדוד בנפרד מהאחרים. עוד יותר טוב מכך, באופן טבעי, סטארקראפט 2 הוא משחק מאוד תחרותי, בקנה מידה מאוד גדול, המון, מיליוני מיליוני שחקנים. וכשאתה בא לשחק סטארקראפט, זה עניין של נוחות. אתה רוצה לשחק מול שחקן שהוא ברמה שלך. אז במערכת הבטלנט, שזו המערכת האינטרנטית שבה עושים מאצ'ינג לקרבות, יש כמה וכמה דירוגים. ואתה אוטומטית מגיע לפי כמה ניצחונות והפסדים היו לך עד כה, ומול איזה סוג של אויבים מדרגים אותך. אתה מתחיל נמוך, אתה מצליח, יופי, אתה עולה למעלה. בשביל החוקרים זה נהדר, כי יש להם כבר סטרטות, שכבות שכנות של רמות איכות שונה, שונות, של משחקי סטארקראפט. והמון המון, כאילו, כמות עצומות של ריפלייז בעיקרון שאפשר לקחת מהם, או אם עכשיו הם רוצים להתמקד משהו ספציפי, דרך להגדיר מטרה מסוימת ולבחון אותה להבא. אם אנחנו לא רוצים סתם להסתכל על המון המון ריפלייז שהיו עד היום, אם אנחנו רוצים, כמו בשחמט, לפעמים אנחנו נרצה לבקש ממישהו שישחק באופן מסוים או משהו מסוים, כי אנחנו רוצים לבחון משהו מסוים אחר.
זה נשמע לי משהו, הסיבה ששחמט הוא כל כך פופולרי זה גם כי יש לו מידול מתמטי מאוד מאוד מוצלח, יש כמה תיאוריות מתמטיות נהדרות שהן מכסות אותן מכל מיני כיוונים, והן מדברות מאוד יפה עם תורת החישוביות והמחשוב, אז מצד אחד הוא נוח למדידה ומצד שני הוא גם נוח לבנייה בגלל התיאוריות המתמטיות האלה. נראה לי שבסטארקראפט מצד אחד יהיה יותר קשה לבנות תוכנות שמשחקות בצורה מוצלחת ומדידה. הדבר יותר מגניב, בניגוד לשחמט, הן תוכנות שהן יכולות להיות סופר יעילות בעזרה בקבלת החלטות, בהיבטי כלכלה ולחימה ממש. כי הרעיון הזה שיש לך משאבים, בתי חרושת שמייצרים משאבי משנה, ואתגרים שמולם אתה פורס את המשאבים האלה, זה מתאים מאוד לכלכלה ולקרבות, ולכן אולי אם אתה בונה מבני קבלת החלטות שיודעים להתמודד עם זה טוב בסטארקראפט, אולי בכמה טוויקים הם יכולים לעזור למפקדים בשטח נניח, להגיד להם איפה נכון לבנות את בית החרושת שמתקן טנקים באמצע זירת קרב, סתם כדוגמה.
לעזור זה בדיוק המילה הנכונה, להבדיל מלהחליף, כי ברגע שאתה מוציא את זה מהעולם המתמטי המסודר הזה שיש לך שם, מוציא אותו לעולם אמיתי, מכניס אי אלו שיקולים שעולים באותו רגע שאתה תצטרך ברמת העיקרון, אתה רוצה מחשב, שהמחשב יותר חמנה, צריך לתכנת אותם לתוך המחשב, בעוד שבן אדם יוכל כן להתמודד איתם, ולקחת את ההמלצות של המחשב, סיפור אחר לגמרי. פשוט תמיד צריך להיזהר מהצרות האלה.
לא, שוב, זה לא, אבל אני אומר, זירות או ניהול זירת לחימה נהיה יותר ויותר דומה למשחק מחשב מהבחינה הזאת. יש לך מספרים יבשים שמייצגים יחידות גיאוגרפיות, ואתה צריך לחשוב איזה תמהיל נכון להפעיל עליהם כדי להגיע לתוצאה מאוד ברורה שאתה צריך להשיג בסוף היום לחימה הזה או השני ימים הקרובים, שזה מאוד מאוד דומה בהרבה מובנים. אז לפחות מערכת קבלת החלטות שהיא עוזרת לך להבין תוצאות אפשריות של דפאות, זה לדעתי יכול להיות מושלם לזה, ונראה לי שזה יהיה קר מאוד נוח למימון, ואני לא אתפלא אם בשנים הקרובות נראה מימון ממשלתי למחקרים כאלה.
יש כבר עכשיו, זה לא צריך לחכות.
אני אמשיך במומנטום החלל, במשהו מופת של דיווח סנסציוני וחסר ומנותק מהמציאות. כל כלי תקשורת בעולם ובארץ, בין אם אתרים או עיתונים מודפסים, דיווח במהרה השבוע, או שבוע שעבר, שנמצא תאום כדור הארץ. וכמובן קישרו את זה לסיכוי למצוא עליו חיים וכולי, ואולי הגיע הזמן לשפוך קצת מים צוננים על כל הסיפור הזה, ולהגיד למה באמת מתכוונים כשמוצאים כוכבי לכת כמו זה שנמצא, ומה באמת אפשר להסיק מזה.
אומרים זה, הכוונה היא שממורים כוכבים עם שיער זהוב, לא? זה?
אזור הגולדילוקס, אם זה ארזוב. יש הרבה מאוד מיזמים שמחפשים כוכבי לכת מסביב למערכות שמש חיצוניות. אחד המיזמים האלה זה נעשה על ידי טלסקופ קפלר, שהוא עוקב אחרי פיסה מאוד מאוד קטנה של השמיים, שיש בה הרבה כוכבים בגיל מתאים למצוא סביבם כוכבי לכת. והדרך שהוא עושה את זה, הוא כל 30 שניות מצלם תמונה של השמיים, והוא עוקב אחרי הבהירות של כל הגופים השמימיים שהוא מחפש. והרעיון הוא בעצם למצוא ליקוי חמה של כוכב חיצוני, כי כשכוכב לכת יעבור בינינו לבין הכוכב החיצוני ויחסום את האור שלו, אז מהירידה בכמות הבוע כזאת נוכל לדעת א' מה הגודל של הגוף שביצע את הליקוי, כלומר גודל של כוכב הלכת, וממעקב של כמה שנים אחרי הסיפור הזה נוכל לדעת באיזה תדירות זה קורה, ומזה לחשב את המרחק שלו מהכוכב, כי זה המהירות הזוויתית תלויה במרחק מהכוכב. מה שזה לא נותן, שזה פרט מאוד חשוב שיתברר בהמשך, זה מה המסה של הגוף הזה. המסה, אם יש את הגודל ואת המסה, אז היינו יכולים להשיג את הצפיפות, אבל הוא לא נותן את זה. בגלל אופי השיטה והעובדה שאנחנו מגלים יותר טוב ויותר מהר דברים מאוד מאוד גדולים, כי אז הם חוסמים יותר אור, ושהם מסתובבים מאוד קרוב לכוכב שלהם, כי אז הם עושים את זה הרבה מאוד פעמים, ויש לנו הרבה מידע סטטיסטי להוציא מהם קריאות, אז רוב כוכבי הלכת שקפלר גילה עד היום הם היו מה שנקרא צדק חם, שזה כוכב יותר גדול מג'ופיטר שלנו, מצדק שלנו, שהוא מסתובב מאוד מאוד קרוב לשמש שלו ומסתיר אותה.
Hot justice.
Hot Jupiter.
Hot justice. צדק חם. גונה דשע עצם. ג'סטיס.
וקפלר גילה מועמד חדש בשם קפלר 22B, שהוא מקיף את השמש שלו כל 290 יום. זה שנה עליו 290 יום. הוא קצת יותר גדול מכדור הארץ, בערך פי 1.6, משהו כזה, אבל הוא עדיין בסדר גודל של כוכב שיכולה להיות עליו כבידה נורמלית, נגיד את זה ככה, נניח פי 2 מכדור הארץ או משהו כזה, והשוס הגדול זה שהוא מקיף את השמש שלו במרחק, שבהתחשב בעוצמה של השמש שלו ובמרחק הזה, הטמפרטורה שנזרקת עליו יכולה לקיים מים במצב נוזלי. שהאזור הזה שבו הטמפרטורה יכולה לקיים מים במצב נוזלי נחשב אזור הזהב, כי מהדגימה האחת שיש לנו של חיים ביקום אנחנו יודעים שהם צריכים מים, ולכן כשאנחנו מחפשים חיים בכל שאר המקומות ביקום אז אנחנו אומרים איפה שיש מים יש סיכוי טוב, זה מעלה את הסיכוי למצוא חיים, או זה מקומות שהם פריים סספקטס לחפש עליהם חיים, שזה כמובן אנתרוצנטרי, ביוצנטרי, נטול דמיון ובעייתי בפני עצמו. אתה רוצה שברק שוב פעם יצעק עלינו ערן? אני אמרתי את כל זה רק כי אני מפחד מברק.
אני הפניתי כבר, אתה צריך אולי לשמוע את הפרק של מסימו פליוצ'י. זה עשה פרק על סטי ועל החיפוש אחרי זה ו... תקשיב, אז תחזור אלינו.
הסיבה שמחפשים מים נוזליים זה כי מים תומכים ביצירה נהדרת ותגובות כימיות בצורה נפלאה ונהדרת. לצורך העניין, השוס העיקרי שלו זה שהוא ממיס הרבה מאוד חומרים, ממיס נהדר להרבה מאוד חומרים, תוך שהוא שומר על היכולת שלהם לייצר תגובות כימיות מרכבות בתוכו, ולכן זה דרך נהדרת לקרב חומרי גלם ביחד כדי לעשות ריאקציות מורכבות. לכן, כאילו, אני קצת הגזמתי, אבל לכן אנחנו מחפשים מקומות עם מים נוזליים, אם כי לצורך העניין יכול להיות שכספית יכולה לתמוך באותם הדברים. היא לא, כי היא מתכת והיא לא מאפשרת זה. למים יש תכונות נהדרות ליצירת חיים, ולכן אנחנו מחפשים אותם.
אז בעצם כשאומרים תאום כדור הארץ, הכוונה היא כמו הערים התאומות שיש לנו, פתח תקווה ואיזה ניו יורק או משהו כזה.
האמת היא, כן, זה ממש ממש טוב. זה איזושהי החלטה שרירותית, כי הם על אותו קו רוחב או משהו כזה אפשר להגיד, אבל הדמיון ביניהם יכול להיות מקרי. לרוב הוא מקרי לחלוטין. אז אחד החורים הגדולים בפערים, או אחד הפערים הגדולים בין הדיווח החדשותי שהיה לבין המדע עצמו, זה השאלה של מה נותן לנו מים נוזליים שם. שכמו שאני אמרתי, אנחנו יודעים שבמים נוזליים תגובות כימיות מורכבות יכולות לקרות, ואחרי אנחנו מחפשים את זה גם ביקום, וזה חלק משמעותי. השאלה, החור השני, או הפער השני בין הדברים, זה האם באמת על הגוף הזה שגילינו שם יש או יש את התנאים למים נוזליים. כי כל החישוב, כל ההוא-ה, כל הזה, זה מתייחס רק למרחק שלו מהשמש, שזה פשוט קובע כמה אנרגיה סולארית נזרקת עליו. זה, אנחנו לא יודעים כלום לגבי הצפיפות שלו, יכול להיות שהוא ענק גז, ואז אין עליו מים נוזליים, יכול להיות שהוא גוס סלע ענקי מותח, בגלל שהוא נוצר לפני לא הרבה זמן, והוא עדיין לא התקרר, ולכן אין עליו מים נוזליים, והדבר הכי משמעותי, יכול להיות שיש עליו תנאים שמאוד מעצימים ומשמרים את האנרגיה הזאת שנזרקת עליו, כמו שאנחנו מכירים ממערכת השמש שלנו בנוגה, שהיא אמנם קצת יותר קרובה לשמש שלנו, אבל ידיים לצורך העניין בחגורה שיכולים להיות עליה מים נוזלים, אבל ההרכב הכימי של האטמוספירה שלה גורם לזה שלמרות שנזרק עליה איזה 40 מעלות, בתוכה, על פני הקרקע, יש טמפרטורה של מאות מעלות, שיכולה להתיך עופרת. ככה שהמרחק מהשמש לאו דווקא מעיד על הטמפרטורה האמיתית של, של כוכב הלכת, או על היכולת שלו לשמר עליו מים נוזליים.
אז כל מה שיודעים זה שהוא נמצא בחגורה שבין 0 ל-100 בערך מעלות, שזה בערך אנחנו יודעים.
כן, הם מניחים.
הטמפרטורה שלו מים קפואים ולא גז, זה בערך מה שאנחנו יודעים.
הם מניחים שנזרק עליו באזור של 40 מעלות מאנרגיה סולארית. לצורך העניין חשוב להבין, גם אם יש בקרום שלו כמות גבוהה מהרגיל של יסודות רדיואקטיביים, אפילו זה מספיק כדי להעלות את הטמפרטורה ולגרום לאי יציבות ברמה שתזרוק כל רלוונטיות שלו לאיזשהו משהו.
מה הכוכב הזה שונה מהכוכבים האחרים שנמצאו בתחום הזה?
הוא יחסית קטן. כלומר, הוא דומה קצת לכדור הארץ מבחינת הגודל שלו, שזה טוב, כי כוכבים גדולים מדי הם כנראה או ענקים גזיים, או שיש עליהם כבידה ברמה שלא מאפשרת לשום דבר משמעותי לקרות. אבל חשוב להבין שהעובדה שהוא היחיד בסדר גודל הזה ובאזור הזה שגילינו, זה בעיקר כנראה מגבלה של האמצעים שאנחנו משתמשים בהם כדי לגלות כוכבי לכת. וכנראה שככל שנגלה יותר ויותר, לתקשורת יימאס יותר ויותר, כלומר, כמה אתה כבר יכול לדווח על תאומי כדור הארץ?
אני כבר סבתי לחלוטין, שראיתי זה לא טרחתי אפילו לקרוא, באמת. כי אני אגיד לך למה גם. בהנחה עכשיו שהחלטנו כן, זה שכל מה שכתוב הוא נכון, הוא נהדר והכל טוב, ועושים איכשהו עוד בדיקות שגלו לנו מה הרכב שלו, ונגלה שהוא אכן אפילו מכיל מים. כמה זמן לוקח לנו ללכת לשם ולחזיר בדיקה?
600 מיליון שנה. סליחה, 600, כן. לא, במרחק של 600 מיליון שנות אור?
600.
600 שנות אור, זה הכל? אוקיי.
זה רק 600.
רק 600.
אוקיי. אז אלא אם כן הסינגולריות תגיע בתקופת חיי, מה שאני מטיל בו ספק רב, אז אני לא אזכה ליהנות משום דבר מהמידע הזה. תפסיק להטריד אותי עם השטויות האלה, בבקשה. אתה בא לי עם איזה שטות. יש לי בן אדם שמצא חללית ליד השמש שלנו. יותר מזה?
מה? כן, אז היות והחדשות האלה לא מסעירות לחלוטין, על אף מה שהתקשורת הממוסדת מנסה לעשות מזה, בואו נדבר על האמת המסעירה באמת שברק יספר עליה, בעוד שהארגוני החדשות הממוסדים לא יורקים אפילו לקליפ.
הם דווקא כן יורקים, אני משאר חלק מהסיבה של הקליפ הזה, יש כבר 2.5 מיליון צפיות. 2.5 מיליון, תוך הזה, אתמול דיברתי, הזכרתי את זה לאירון, הוא היה פה ישב, דיברנו, אמרתי לו, הסתכלתי על זה, אבל אני, למרות שזה צוואר תוך יום, איזה 1.4 מיליון, אני, לא נראה לי שאני אעשה על זה, אני תורא בבוקר, 2.5 מיליון, what the fuck?
זה דווקא סטנדרטי, מה שצובר תוך יום אחד מיליון, יצבור תוך יומיים 2 מיליון.
חשבתי אבל שזה כבר עשי, כאילו כמה זה באמת יכול לעניין אנשים, זה הרי כפי שאני יכול לה...
לא ככה העקומה עובדת, העקומת צביעות באינטרנט רק כאילו הולכת בקפיצה אדירה בימים הראשונים, כי מיליון צביעות בהתחלה זה לא עשי.
אז זה ככה, יש לנו את ה-NASA Stereo Camera, שמסתובבת שמה ומצלמת את השמש מכל מיני כיוונים. יש לפחות 2 כאלה שהם אחת מול השני, והם במהלך הזמן מקיפים את כל השמש, מקבלים תמונה מלאה של השמש, זה די מגניב. אבל מה שבעיקר נחקר ומה שיגיע ליוטיוב, זה הצילומים של ה-Coronal Mass Ejection. Yes. שזה אהבל אחד, אני אפילו לא אציין את השם שלו, אני לא בטוח שאני רוצה שתראו את הקליפ הזה אפילו. הסתכל וישב על זה, כמו שהרבה אנשים עושים גוגל מפס ומוצאים כל מיני דברים, ומה שהוא מצא זה דבר מדהים. יש צילום, אני לא זוכר בזה תאריך, שאתה רואה את ה-mass ejection, זה נראה כמו מין אשן קטמטם כזה, הולך לכיוון מרקורי, לפני שהוא מגיע למרקורי, פתאום חושף איזשהו אובייקט שבבירור נראה כמו חללית, והקשר מתבקש הוא שכמובן זה coronal mass ejection גורם ל-cloaking device שם להידפק, או שהוא פשוט, כן, ככה חתימת אנרגיה שהיא עוברת ככה, ואז אתה רואה את החללית. אז ככה. אם לפני שאנחנו מתייחסים בכלל למה שקורה באמת, מהסתכלות על קליפ אנחנו יכולים להסיק במקרה טוב שזה אנומליה, ואתה צריך פרדוליה וניסיון עם סטארטרק בשביל לראות שם החללית. כן, אפשר לראות שם שתי, אתה יכול בקלות לדמיין למעשה את האנטרפרייז, או אולי Bird of Prey, עם השתי מנועים בצד, וזה משהו באמצע, אבל הסתכלתי על דמות אחרת, פשוט נראה לי כמו בלוב, עם מפוקסל, וכל מה שאתה יכול להגיד בצורה סבירה היא, היי, יש משהו מוזר שם. מה שהבחור הזה עושה, זה יש משהו מוזר, ולכן זה חללית. ושעושה, כי אני יודע כמובן איך חלליות נאות, איך הקלוקינג דווייס שלהם עובד, איך הוא מגיב למאס קורנול אג'קשן, שזה שטויות, נגיד זה בעדינות. אז מה שקורה שם באמת, אבל אם מעניין אתכם לדעת, לפי ה-Life Cell Mysteries, דיבור עם חוקרים בנושא מה-NRL Group, שהם מסבירים בעצם את התהליך הזה של עיבוד תמונה שנעשה. הרבה פעמים שמדברים כל מיני דברים שמוצאים בחלל, תמונות של פרצופים על מאדים וכאלה, יש נושא נורא חשוב להבין איך בעצם התמונה הסופית הזו מתקבלת. כי אם תצא לחלל, לא תראה את זה עם עיניך. למעשה, mass coronal ejection זה אליהם, החתימת אור שלהם היא מאוד נמוכה, ושאר החלל, כוכבים אחרים וכדומה, הם הרבה יותר בהירים, ולכן אתה צריך לעשות איזה סינון שבו אתה מוריד את רוב האור, ואתה צריך לשמור רק את האור עם החתימה הנמוכה שרלוונטי אליך. בשביל זה המחשב עושה בצורה אוטומטית יחסית, מסתכל על יום אחד בהשוואה ליום אחר, ומסתכל על מה זז, מה לא זז, ועושה את החיסורים האלה. העניין הוא שאתה צריך להתקן את הנתונים האלה כל יום. זה טוב, כאילו, אתה לא צריך לעשות זה כל יום, נגיד, לאובייקטים שנמצאים נורא רחוק, אבל אובייקטים שנמצאים קרוב, נוטים לזוז, אתה צריך לעשות את זה. ושאתה לא עושה את זה, אתה מקבל, למשל, את מרקרי ביום שבו היה נמצא לפני, מופיע כחתימת של אורות כאלה, שנראים כמו שתי קווים בתזוזה. ולאחר שאתה עושה את התיקון, מחזיר את הנתוני פיקסלים של אותו יום, האפקט הזה נעלם. אז זה הסבר רשמי, לא שצריך להגיע לשם בכלל. אז, אבל הקליפ הזה יש, כמה עכשיו?
2.7 מיליון.
2.7 מיליון צפיות.
אז מה שאתה אומר זה שיש קנוניה שהיא לא סתם מערבת את גופי התקשרת הגדולים, אלא גם את נאסה שהמציאה את התירוץ המופלץ הזה ללמה זה קרה.
כן.
באיזה מרחק כאן המצלמות האלה נמצאות מהשמש בערך?
לא, לא, לא.
אוקיי.
מה אני עובד בנאסה?
זאת נקודה טובה, כי אם מספיק רחוקות הן לא הבחינו ספציפית בספינות רומיולניות, כי אצלן באמת צריך איזשהו רקע.
אבל ה-Bird of Prey זה של הקלינגונגס, לא? להם הייתה יכולת קלוקינג, לרומיולנס גם? ומה, איך יכולת לראות את זה?
אתה לא, זה קלוקינג, ברק.
לא, אבל פה אתה רואה, אז הצילום של ה-Coronal Mass Ejection חושף.
אז ככה, צריך להתחכם. צריך להתחכם.
אני שיארתי פשוט שזה קיים באיזה פרק של סטארטרק שככה...
אולי.
יש מצב, יכול להיות. יש מצב. זה דווקא בסטארגייט נגעו בזה קצת.
אם אתה מביא אותו מספיק קרוב לשמש, משהו מהקרינה יחשוף את הזה, הוא ישבש את הקלוקינג דווייס.
כן. זה רק הגיוני, ברק.
האמת, אני ניסיתי בזה. אני אוהב כמו כל הרעיונות האלה. To entertain the idea that it's real. ואז לראות אם אני מוצא בעיות אחרות. כמו, איך הם יכולים להיות כל כך קרוב לשמש?
יש להם שילדס גם.
וואו, זה וואחת שילדס. אני חושב שנטפנו את זה יפה. אני חושב שהבנו את כל מה שיש להבין על הנושא הזה. אפשר להמשיך הלאה.
I will allow it. אורן שייך לנו במייל. אנחנו מדברים פה הרבה פעמים בתוכנית על הפאניקה הלא מוצדקת מקריאות.
קרינה אלקטרומגנטית לא מייננת, כמו מפלאפונים, נתבים, קווי מתח גבוה, אפילו הייתה לנו תוכנית. ועכשיו יצא מחקר חדש, שהוא, הכותרות טוענות שהוא מראה, שוויפי, כלומר קרינה של נתב אלחוטי, שאנחנו משתמשים בו להתחבר לאינטרנט.
הידוע גם כ-Wi-Fi.
וויפי.
וויפי זה השם החמוד שחבורה של נרדס נתנו. It's Wi-Fi.
וויפי.
כמו הי-פיי ולו-פיי, יש וי-פיי.
ויש וויפי.
It's not וויפי, it's not a word. It's two words. זה שתי קיצור שתי מילים.
וויפי.
מה זה וואי? מה זה וי?
וי. וי דה פיפל.
מה זה פי?
פידליטי.
וי דה פיפל פידליטי? מה זה וי? נו?
אתה תהיה בשקט כשאני מדבר ברק.
Wireless, ירון. Wireless fidelity.
Wireless.
Why?
We.
Wireless.
Tomato.
Where?
Werewolves.
Where fidelity?
טוב, אין שום דבר שאני יכול להגיד שיעלה על הדיאלוג הנהדר שהיה פה הרגע.
סליחה, חשבתי שזה עניין עקרוני. מתפלא שלא קיבלנו תגובות על זה.
וכיוון ש... התוכנית שלנו היא בעברית, אז נא לומר בעברית, רשת אלחוטית.
אז עיתונים יצאו עם כותרות שתקשורת אלחוטית פוגעת בפוריות גברית, בפוריות הגבר. עכשיו, גם הכתבות היותר טובות, שהם לא אמרו את זה, אלא הם די פרטו מה החוקרים עשו, גם הם פישלו בכמה מקומות. הלכתי וגם קראתי את המחקר עצמו, וגם קראתי ניתוחים מפוקחים על זה. אני שמתי בטוויטר, אבל זה גם הזדמנות להמליץ. ה-NHS, הארגון הבריאות הבריטי, העלה דף, Behind the Headlines, שבו זה מעין המקביל לידן שלנו, רק בצורה מאוד מאוד מתודית, עובר על כותרות מהעיתונים ומסביר איזה כותרת טעתה במה ואיך נכון לקרוא את המחקרים, וזה פשוט נפלא ונהדר. אז גם הם כתבו על זה, גם קראתי אותם.
מזכיר לי את זה ב-SGU, שמעת על זה?
לא.
כל הסיפור הזה שהם עשו, מוציאו מחקר אני חושב שזה British Medical Journal, ה-BMJ, של intercessory prayer שנבדקה לאחר שנעשתה לאחר המקרים ונבדקה רטרואקטיבית, אז הם דיווחו על זה וצחקו על זה כאילו. אז הסתבר שזה בספשייל אדישן של ה-BMJ שמוצאים כל שנה, שמלא פשוט במחקרים שהם אמיתיים, זאת אומרת שהם נעשו, אבל הם נעשים במטרה לעשות משהו מבדר.
אה, באמת?
כן. ואז הם דיווחו על זה והם שאלו מעניין כמה יוצא אבל שמחקר כזה, מכיוון שאין ממש הפרדה מיוחד ברשת שמראה, שאומרת לך בפירוש, היי, זה מאמר שנעשה כבדיחה, כמה במחקרים רציניים ומחקרים אחרים מזכירים את המשתמשים ב...
אוי לא, זה נורא והיום למעשה.
משתמשים במאמר בשביל, כחלק מרפרנס, לתמוך בדברים אחרים. וקוקרן ריוויו עשו מחקר על כמה כאלה שמוצאים באופן פיקטיבית, אני חושב ספציפית במהדורה הזאת של BMJ, כמה הזכורים יש להם? יש להם איזה 30% הזכורים, משהו בטורף.
פשוט נורא והיום.
כן.
חוקרים מהארגון לחקר פוריות בארגנטינה בשם נסנטיס. נסנטיס?
סיינטיסטס. Ladies and scientists.
חוקרים מארגון לחקר פוריות בארגנטינה. מורידים את היי הידיעה וזה יוצא בסדר.
כבר מפוקפק.
כבר מפוקפק.
ארגנטינה, כמה.
אז הם רצו לבדוק את ההשפעה של תקשורת אלחוטית על זרע, ולבחון את זה בביתים גם התנועה שלו, וגם הנזק שנגרם לו לדי-אן-איי. ומשני הדברים האלה זה לרוב, אלה שני פרמטרים מאוד מאוד חשובים במדד פוריות זרע. הם לא המוחלטים, אבל הם חשובים.
פוטנציאל פוריות.
פוטנציאל פוריות, אתה אכן צודק. אז מה שהם עשו זה הם לקחו 29 דגימות זרע, הפרידו כל דגימה לשתי צלחות מבחנה, שתי צלחות פטרי. צלחת אחת הם שמו בחדר מבודד ללא מכשירים אלקטרונים או קרינה. צלחת אחרת הם שמו 3 סנטימטר מתחת ללפטופ, שפעל במשך 4 שעות רצופות, ובארבע שעות האלה התבצע עליו פעילות שגורמת לו לשדר ולקבל אותות ברשת האלחוטית הסטנדרטית שמותקנת במחשבים. הם לא ציינו אם זה תקן N או B או J או זה, אני מניח שזה תקן G, שזה מה שקיים בכמעט כל מכשיר ביתי.
האם הייתה צלחת שלישית ששמו אותה לפטופ בלי רשת אלחוטית?
אז השאלה שאת שואלת זאת השאלה הנכונה ביותר, כי זה נראה קבוצת ביקורת אופטימלית. למה לשים את זה בחדר מבודד? הרי אנחנו יודעים שחום משפיע על זרע, שהם ניסלו לשלוט בזה, נדבר עוד מעט, אבל אין ספק שגם רטיטות מהמחשב וסאונד ואלף ואחד דברים אחרים, תבנית פיזור החום, יש אלף ואחד דברים. אז הם לא השתמשו בבקרה הזאת. מה שהם אמרו זה שהם מדדו את הקרינה שהמחשב פולט כשהוויפי מופעל, כשהווי-פיי מופעל, מדדו את המחשב בלי שהווי-פיי מופעל, ובנתונים שלהם מופיעה האקסטרופלציה הזאת בין הקרינות. כלומר, הם אומרים, מחשב עם ווי-פיי פולט פי שלוש יותר קרינה בתדר אלקטרומגנטי מאשר זה, אבל לא נעשתה קבוצת בקרה כזאת על צלוחיות זרע.
But why? זה הדבר הכי קל לעשות. למה לא לעשות את זה? זה כל כך חשוד.
אז מה שאתה אומר זה בדיוק זה. זה נשמע מאוד מאוד חשוד. כל הרעיון של לשים את זה בחדר נפרד, זה נשמע ביזרי ולא הגיוני בעליל.
ואז בכפר שיש להם רק לפטופ אחד.
אז עדיין הם היו יכולים לחזור על זה ופשוט לחבוט את ה... הם טוענים שהדבר הכי משמעותי שמשפיע על זרע זה חום, ולכן הם השתמשו בבקרת חום. כלומר, שתי הצלוחיות היו תחת מערכת בקרת אקלים ששמרה עליהם בטמפרטורה של 25 מעלות. אבל גם שם דגימות הטמפרטורה והתיקונים בעקבות זאת נעשו רק אחת לשלוש דקות. כולנו יודעים שמחשבים עובדים ומאבדים מידע בספייקים. אין להם טמפרטורה רציפה לאורך זמן, ככה שגם זה חור מאוד מאוד משמעותי. מספיק שהיו שני ספייקים של חום מעל הצלוחיות זרע הם, וגם אפילו הבקרה הזאת אף פעם... הם לא מדדו את הטמפרטורה באופן רציף.
איך ווי-פיי דלק במחשב? באיזה מובן?
אז זהו, הם לא באמת פירטו בצורה מוחלטת, הם גם לא אמרו באיזה מרחק עמד ממנו הנתב, מה שמשפיע על עוצמת השידור, הם מדדו את הקרינה עצמה לאורך זמן. כלומר, יש ביחידות של שדה מגנטי וקרינת אלקטרומגנטית, יש את המדידות האלה, הם טענו שהם עשו פעילות במחשב שגרמה לו לשדר ולקבל תשדורות.
רגע, אז הם מדדו... ואתה אומר שאין נתונים לגבי, יש נתונים רק כל שלוש דקות במדידות האלה?
לגבי החום, הנתונים הם כל שלוש דקות. לא רק הנתונים, גם מערכת הבקרה היא עובדת באינטרוולים של שלוש דקות.
ויש שינויים אבל?
בטמפרטורה?
כן.
כן, כאילו נניח זה עולה בחצי מעלה, אז המעברר מופעל והוא מוריד את זה. זה יורד בחצי מעלה, המעברר מופסק ונותן לזה לעלות. אז מה היה לנו עד עכשיו? הדבר הראשון שקופץ מיידית לראש, כמו שליאורה אמרה, למה לא להשתמש בלפטופים לקבוצת הביקורת השנייה, כי כמו שאנחנו יודעים, גם במחקר שלהם עצמם הם אומרים, ללפטופ יש א' קרינה בסיסית, ב' רטיטות, חום, ספייקים של חום, אלף ואחד דברים שלא הייתה עליהם בקרה.
אני אגיד לך למה, זה אני חושב שאני חוזר בי, זה היה צריך את קבוצת ביקורת שלישית, כי בדיוק הנושא הזה של לנסות לבודד את החום, זה העניין פה. אז לנסות להתאים אותו בדיוק, שהם יקבלו בדיוק אותו חום, כדי להראות שזה חום, זה לא הגורם המכריע.
אני הייתי עושה משהו פשוט, שמה בדיוק את אותם תנאים, וכל ההבדל ביניהם הוא שאחד עם וי-פיי והשני בלי. למה זה מסתכל?
כי זה שהוא בלי וי-פיי יכול לגרום לשינוי בכמויות חום שהמחשב פולט, ולכן חום ששונה הוא זה שגרם לבעיה.
כן, אבל שוב, היה אפשר לעשות את זה עם ניטור טמפרטורה רציף שהם לא השתמשו בו, שזה חור גדול מאוד שני, כי אנחנו יודעים שחום זה הגורם מספר אחד שגורם לפגיעה בדיוק הפרמטרים האלה של זרע שהם בדקו.
תכלס, הדבר הכי חשוד בעיניי, שנייה לפני שזה במשיכה, שסתכלת הניסוי הזה, הדבר הראשון שאני תמיד חושב הוא, כמו הם הרבה דברים, הרבה ברפואה הסינית, הם לוקחים למשל תמצית של חיה, למה לא לנסות לקחת את החומר המבודד? למה לא לקחת מכשיר שפולט וי-פיי בצורה ישירה, מכשיר שפולט חום בצורה ישירה, וזהו, לבטל את כל הגורמים המשתנים האלה, לנקות, להבדיל מלסבך.
אכן, זה גם לא קשה, נתב עולה פחות מלפטופ, ואתה יכול לסדר שני נתבים שיהיו בתשדורת רציפה ביניהם. מסכים איתך באלף אחוז. ומה שממבט ראשון עשוי לראות כמחקר מאוד מבוקר, עם הרבה מאוד בקרות שהן בדיוק באות לנטרל את כל הדברים האלה, מסתבר ש... הבקרות שהופעלו היו פגומות באופן מהותי. אז זה לכאורה כבר אמור להעיף את כל התוצאות מהחלון. אבל, פה הסיפור לא נגמר, כי גם התוצאות עצמם הן לא מובילות לקפיצה הלוגית, שהיא אומרת שקרינה אלחוטית גורמת לירידה בפוריות, שהרבה עיתונים יצאו עם ההצהרה הזאת. למה? בתור דבר ראשון, הפרמטרים שנמדדו, שהיה בהם שינוי, נמדדו הרבה פרמטרים. אז לדוגמה, נמצא שאין הבדל בכמות הזרע המת בין הדגימות, יש הבדל של 10% במי מהזרעים, בכמות הזרעים ששוחים קדימה, יש הבדל של 10% בכמות הזרעים שזזים בכלל,
אין הבדל ביעילות התנועה, אם אתה כבר זז אתה מתקדם באותה מהירות, ויש הבדל קטן יחסית בפרגמנטציה של הסלילי DNA בתוך התאים האלה, שזה גם ידוע שהתאים האלה מאוד מאוד פגיעים לבעיות האלה, כי זה לא ארוז בכרומוזומים, וזה רק חצי מהסליל, וזה בעייתי. אז זהו, אז יש את הפרמטרים המאוד מאוד ספציפיים האלה של ההבדלים שנמדדו, הפרמטרים האלה כשלעצמם לאו דווקא מתרגמים ישירות לירידה בפוריות. כלומר, ירידה של 10% בכמות הזרעים שזזים קדימה זה נשמע משמעותית, עד שאתה זוכר שיש לך בכל פליטה, לא יודע, 10 מיליון זרעים, דברים מגוחכים לחלוטין מבחינת כמויות. אז אם רק 9 מיליון מהם יתקדמו קדימה, זה לאו דווקא הדבר שישפיע על הפוריות. מעבר לזה, יש את הנקודה מאוד מאוד ברורה, והיא שבדיוק הגוף שלנו יש בו הרבה רקמות שנועדו להגן על המידע יקר הערך הזה, גם מחום וגם שכבות שסופגות קרינה ודברים שכאלה, ולכן לחשוף זרע בצלוחית מעבדה זה לא אומר כלום לגבי מה קורה עם המכשיר החשמלי נמצא לידך, חוץ מהנושא של החום, שזה, שוב, הבעיה המשמעותית שנמצאת.
אבל כבר החום של הלפטופ הוא מזיק הרבה, הוא מזיק, מה? אתה יודע לא לשים את זה כי אתה יודע שזה מזיק.
בכל הביקורות על זה, אז הם אמרו, רק החום, אנחנו יודעים שזאת בעיה, אנחנו לא צריכים שום דבר אחר שיגיד שזאת בעיה. המחקר הזה הייתה יכולה להיות לו תרומה מעניינת לנסות לשאול באמת איך קרינה אלקטרומגנטית משפיעה על DNA שהוא ארוז בצורה הספציפית הזאת. שזה משהו מעניין, כי אנחנו גם מחפשים מכניזמים של איך קרינה כזאת משפיעה על מבנים ביולוגיים. אבל המחקר הזה הוא פשוט חסר ערך לחלוטין עבור הנושא הזה. מה שהופך אותו לפשוט חסר ערך.
אז כך, לפני, אני חושב זה כבר שבועיים, בלארג' הנדרון קוליידר בסרן, המפורסם, ממספר, דיברנו על המספר רב של פעמים בעבר, אבל לא בהקשר לזה, הופיע שם בחור צעיר, אני לא יודע, הכתבה הזאת טוענת strangely dressed, וטען שהוא מגיע מהעתיד, שהוא מגיע מהעתיד ומטרתו לעצור את הפרויקט, בגלל שבקרוב ה-LHC, הלארג' הדרון קולאידר, יביא להשמדת העולם. ואז הוא פירט. המשטרה השוויצרית תפסה אותו לאחר שהוא חיטט בפחים. לטענתו הוא חיפש דלק בשביל יחידת הכוח שמוכנת הזמן שלו, מכשיר שנראה דומה להפתיע לבלנדר.
That sounds very familiar. I don't know why. אז הוא כבר עשה את המעבר מפלוטוניום ל...
מיסטר פיוז'ן.
כן, מיסטר פיוז'ן.
אומרים שהוא לבש בוטאי והמון טוויד, כמו...
דוקטור דוקטור.
כן, כן, כן. משם אגב, אני שמעתי את זה לראשונה בקבוצה של דוקטור הוא בפייסבוק, שלא את העניין הזה. הוא מספר שככה, הוא לא מספר מאיפה הוא הגיע בדיוק, הוא רק אומר, כבר אין מדינות במקום ממנו אני בא, לאחר שגילו את ההיגס בוזון, זה הוביל להמצאת אנרגיה בלתי נגמרת, אין יותר עוני, ויש קיטקטים לכולם. ואז, רבותיי, it is a communist chocolate hellhole, and I'm here to stop it from ever happening.
זה סוגר את כל הסיפור, how could you trust a guy who doesn't like chocolate?
כן, גם כאילו, שאני אבין, אין עוני, בעיות האנרגיה של העולם נפטרו, יש אוכל לצורך העניין לכולם, אבל it's a communist ploy.
לא, זה השוקולד והקומוניזם, זה מה שמטריף אותו בעולם הזה.
הקטע הוא עושה בזמן, אגב, כאילו, כנראה בא למוחו של האיש המסכן, בגלל העניין שדיברנו עליו, כשלפני שנה שעברה, כשלא הצליחו להפעיל את המאיץ חלקיקים בפעם הראשונה, פיזיקאי יפן אחד טען שזה כנראה בגלל שחלקיק הבוזון נע אחורה בזמן ומנע, הוא אסור ביקום באיזושהי מידה, אז הוא מנע את יצירתו שלו עצמו בכך שהוא מונע מהזה מלהתבצר.
יש לך הרבה התרגשות עכשיו לקראת הכרזה שאולי מצאו אותה בהיגס בוזון.
נראה לזהו, נצטרך לחכות ולראות. כנראה אולי באמצע 2012 יהיה משהו אמיתי.
יכול להיות שגם הם יצהירו, אבל זה לא אומר שזה קרה.
רגע, רגע, לסיכום. פרופסור בריין קוקס, שהוא אחד מהפיזיקאים בסרן, הביע סימפתיה לבחור המסכם ואמר, ואני מצטט, bless him, he sounds harmless enough. At least he didn't mention any bloody black holes.
תכלס.
כן. לא, הוא הביא את זה בסיפור קלאסי הפעם, בלי נסתחקמויות פסדומדאיות. פשוט...
Listen, straight out crazy.
I come from the future, I fucking hate it, and I want it gone. Fucking Kit Kats for everybody, communist bastards.
עכשיו לרוב היינו עושים את פינת איפה טעינו, שבה אנחנו ממליצים למאזינים וקוראים שלנו, במידה והם רואים מקומות שטעינו, לא דייקנו, שיש להם מה להוסיף על הדברים, להוסיף ולהגיד לנו כל זאת ועוד באמצעות התגובות ותופס צרו קשר. לא השארתם תגובות על התוכנית האחרונה ולא יצרתם איתנו קשר, אז לא נעשה פינה כזאת היום.
זה נשמע כל כך פאסיב אגרסיב שאמרת את זה.
אבל אנחנו מעודדים אתכם, במידה ויש לכם הערות, רעיונות ותגובות לתוכנית, אנא עשו כל זאת ועוד ב-www.sfxsaver.co.il, על מנת שגם אנחנו וגם שאר הקוראים והמאזינים יוכלו להשאיר את עולמם ואת ידיעתם. עכשיו לפינת החגים.
ואנחנו נכנסים לתקופת חגים, אז ב-22 לחודש בירושלים, כמו שאמרנו, כנס מאורות, וב-25 לחודש, שזה יום הולדתו של ישוע, מושיענו הגדול מכולם, ספקנים בפאב. והפעם ערן סגב מאוסטרליה, שהוא נשיא אגודת הסקפטים האוסטרלית, והוא גם ישראלי, מי שלנו, הוא יבוא וירצה לנו על... עוד לא הוחלט, אבל הוא ירצה, ויהיה כיף. תבואו, הוא הולך להיות ערב ספקנים בפאב מיוחד, שישלב את כל הדתות יחד. זה מולדת של ישו, וחנוכה, ויש מלא חגים.
Keep the Christ out of Christmas, keep the Han out of Hanukkah.
Keep the Han out of Solo.
ועכשיו, אז מעולה.
ירון, שעמם לי.
אוקיי.
שעמם לי, מה לעשות? אתה יכול להמליץ לי על משהו אולי?
מצוין. What are you reading, סטיל? בכל שבוע, אחד או יותר מאיתנו ימליץ על דברים מעניינים שהוא נתקל בהם. אני נתקלתי בזה כבר לפני שבועיים, אבל משום מה אני אמליץ על זה רק השבוע, לאתר משרד הבריאות הבריטי, NIH, הם העלו סקשן חדש, מעין המקביל לידן שלנו, שבו הם מנתחים הדליינים סנסציוניים ומחקרים שצפו לחדשות הממסדיות, והם מנתחים אותם בצורה מאוד מאוד מתודית, ומסבירים מה באמת אמר המחקר, לעומת מה העיתונות אמרה, ואיך נכון לקרוא את הדברים האלה. ומה שנחמד, בהתחלה סתם השתמשתי בזה ככלי עזר למצוא חדשות, אבל הנחמד הוא שהם עושים את זה בצורה כל כך מובנית ומסודרת, שאתה קורא איזה 3-4 כאלה, וזה ממש מלמד אותך, רק מהקריאה של זה, איך נכון להסתכל על הידיעות האלה. וזה גם כלי עזר נהדר כשאתם רוצים לחפש דברים נקודתית, אבל לדעתי זה גם לימודי איך לנתח ידיעות וחדשות. זה אחלה באחלה. ועכשיו הגיע הזמן לפינת אמת או ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל מאתגר את כל שאר החברים בחדשות או ידיעות מדעיות או דברים אחרים שלא נזכיר אותם כרגע. והיום...
מקוממה.
ערן.
תודה. אז...
Oh, I'm looking forward to this.
לא, זה לא היה כזה. אני לא... רציתי לעשות על מגוון רחב שנושאים, ועברתי אחד, 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 אחד בדרך, וממש, רציתי היום לדעתי כמעט 20 דקות, אני חושב, כדי לזכור נושאים שונים, ולא כך מצאתי אף אחד מהדברים שרציתי לדבר עליהם, דווקא היו כל הנושאים שנינו אותי.
Really pushing yourself to the limit there,
אה? תמי זה, אני יכול להגיד לכם, במהלך השבועות האחרונים, כל פעם שאני שומע פרק, אני אומר עצמי, וואי, אני עכשיו יכול לעשות איזשהו ספק סביב מגניב, וחושב על איזשהו מנגנון חדש, שוב פעם, לא על שלוש שאלות, וכל אחת מנמת או שקר, אלא איזשהו משהו אחר, אמרתי עצמי, אבל מצאתי כל מיני מנגנונים נחמדים, ושכחתי את כולם. אז במקום זה, עשיתי על משהו שכן הצלחתי למצוא שמושך אותי. רציתי לעשות שפעת, דרך אגב, אבל אז טוב שלא עשיתי, כי זה היה הורג אותנו. אז ככה, עשיתי על קוביות משחק, קוביות משחק.
אוי, זה קשה.
לא, זה מאוד קל, זה מאוד, זה יהיה מאוד פשוט. שלוש הצהרות, שתיים מהן אמיתיות, אחת שקרית, כולן נוגעות לשימוש הראשון אי פעם בקוביות משחק. אז ככה, לפי תאריכים מהמאוחר ביותר להפך, מאוחר זה היום, מהמוקדם ביותר למאוחר ביותר, קוביות המשחק בעלות שש הפעות, מה שכולנו מכירים ממונופול, מה שאנחנו מכנים קובייה, כי באמת זה צורה הגיאומטרית של קובייה, המוקדמות ביותר שאנחנו מכירים, הן ממשחק שש בש, מלפני 5,000 שנה.
Oh, really?
אולי. קוביות ה-20 פעות, שמוקרות לשחקני משחקי תפקידים ומבוחרים ודרקונים. זה קוביה שיש לה 20 פאות, מצולה הפלטוני, כל פאה היא משולש קטן, בסך הכל יוצא לך 20 פאות, זה קצת כדורי כזה. כל שחקן משחקי תפקידים, כל שחקן D&D מכיר אותם, נחשבות, הרבה אנשים רואים אותם ואומרים, לפי זה מזהים שזה D&D, כן, הקובים, הקוביות המצחיקות. אז אני קיימות כבר 2000 שנה. קוף 20 האלו, ושימשו את הרומאים להימורים. ולבסוף, עוד סט של קוביות שידוע ממבוכים ודרקונים, אם כי הוא לא אייקוני כמו הקוף 20, הקוף 10, קובייה עם 10 פאות, היא לא מצולה פלטוני, זה 5 דלטונים מול 5 דלטונים, היא נראית קצת מוזר, אבל היא מוציאה בין 1 ל-10, אז היא קיימת רק 35 שנה, כי היא נוצרה לראשונה כקוביית משחק, רק עם צ'יין מייל, המשחק שקדם למבוכים ודרקונים.
אוקיי, קוליה.
אחד מהם נכון, עוד אחד מהם נכון, ואחד מהם שקרי. יש לי גם שאלת בונוס בסוף, אבל... באמת, זה כדי לשבור שובר שוויון. אבל קודם נעשה את זה, ברק?
וואו זי, מה היה שני עוד פעם? שני היה? לא, אני אגיד לך מה היה. אתה לא צריך להגיד לי, אני אגיד לך. 20 צדדים. נכון. 2000 שנה.
יונים מדויקים.
רומאים. רומאים או רומנים?
רומאים.
זה שתי דברים שונים לחלוטין. אוקיי, אורייט, אורייט, אורייט. אוקיי, טוב. הראשון אני אגיד כבר עכשיו. אוקיי. הראשון הוא נכון, לדעתי, בגלל שאני יודע שיש בשהוא אחד המשחקים העתיקים. ונראה לי גם בגרסה עתיקה שאתה צריך איזשהו גורם רנדומלי כמו קוביה. אז זה בסדר. עכשיו זה 2 ו-3. זה לדע, הבעיה שאנחנו נדמיין את 10 צדדים, אבל כפי שאני מדמיין אותה כרגע, היא לא שימושית כל כך, ולכן הגיוני שרק המציאו אותה לאחרונה. להבדיל מה-20, הסימטריה של ה... It seems so good, וזה לא באמת, חשבתי אולי זה קשה לייצר את זה או משהו, זה לא כזה מתאים, אבל... The Romans, no, they could fucking pull it off. They wouldn't need to, אבל זה קצת מסורבה למשחק, לא? איי, זה קשה לי. 2 או 3.
טיק טוק, motherfucker, טיק טוק.
2 זה השקר.
בסדר גמור. ליאורה.
גם אני חושבת ש2 זה השקר. אין לי כל כך הסבר, פשוט 2 שקר.
לגיטימי.
אחד מסתתר לי עם סוריה, שזה דווקא לדעתי מקור השש-בש, ובאמת בסוריה שרים דמשק, היא בת 5,000 שנה, ולכן זה הגיוני. הקובייה של ה-10 פאות I will allow it, לעומת זאת אני אלך עם הטיעון של ברק שהוא זנח אותו, לדעתי 20 פאות היה מורכב מדי לייצר, בטח ובטח אם זה למשחק עממי, ולכן אני אגיד שגם 2 זה השקר, מהסיבה של הקושי בייצור.
אז כולכם אומרים ש2 הוא השקר. אז צריך שובר שוויון.
תלוי.
לא.
אוקיי.
גם לראות מי נכשל יותר. שובר שוויון זה רק אחד שהוא כן או לא. זה הכל, גם בוא אתם תורזת, יכולים כולכם לענות כן או לא, אבל הוא לא באמת שובר שוויון.
כן.
לקוביות קזינו, אוקיי? אין שקעים בצדדים. השקעים ממולאים בידי חומר, שהדחיסות שלו זהה לזו של הקובייה, כדי לוודא שהיא תהיה פאות אחידות מכל הצדדים. ובכך הן שונות מקוביות רגילות, שלהן תמיד יש שקעים על הצדדים. כן או לא? פרק.
כן, התשובה היא כן. הן מוזנות בשביל למנוע טענות של רימוי או אי צדק. הן צריכים להיות להם סיכוי זהה בדיוק לנחות באותו מקום.
בסדר גמור.
זה נשמע לי כל כך הגיוני שבטח התשובה היא לא. כאילו זה פשוט מאוד הגיוני, אז... אני אגיד שזה לא, שיש דרך אחרת שמאזנת, לא השקעים.
בסדר גמור.
יש משהו שמאזן, אבל לא השקעים.
תיאורטית, אני יכול להגיד לך מה אני חשבתי לפני שבדקתי אם כן או לא, אני חשבתי שזה עניין של משקל בתוך הקובייה, והדחיסות של החומר בתוך הקובייה, אז תיאורטית ייתכן דרך אחרת לעשות את זה.
אני אגיד שלא פשוט, כי בקוביות לא חייבות להיות חורים, יכול להיות פשוט הדפסה של דיו, של ספרות.
בסדר גמור.
אז החלק השני שהמשפט לא נכון.
בסדר גמור, סבבה. אז בוא נתחיל בשובר השוויון. בגדול התשובה היא כן. כדי להגיע למקסימום אחידות, כדי באמת למנוע כל סיכוי לאיזשהו אי שוויון בין הצדדים, עושים חורים, ממלאים את החורים. למה לא צובעים עליהם? למה לא מדפיסים עליהם? כי גם זה מעוות את הסיכוי שההנחות, כי אם יש, זה מוסיף איזושהי שכבה נוספת מעל לחדות המדויקת. דבר נוסף, קוביות של קזינו, יש להן פאות חדות, וזאת בניגוד לקוביות משחק רגילות, שהפאות שלהן כמעט באופן אוניברסלי אינן חדות אלא משויפות. השיוף, אגב, הוא רק תוצאת לוואי של תהליך ייצור הקובייה. בקוביות קזינו בכוונה לא עושים את זה, גם לא צריך לעשות השיוף, כי השיוף במקור הוא כדי שיהיה צבע שונה בתוך השפיצים וצבע שונה בחוץ. פה אין גומחות כאלה כאמור, אז לא צריך אותו. ומעבר לכך, שחיקה טבעית גורמת לכך שכל כמה, אני חושב אפילו שבועות, מחליפים את כל הקוביות בקזינו. כן. יש חברות שמתמחות בייצור קוביות מדויקות. אז זהו, חלקן גם פונות לשחקני תפקידים.
קרן, מהר ותחשוף את שער האייטמים.
הקוף 6, הקובייה, את המשחק הסדרנית הראשונה, אכן המוקדמת ביותר מלפני 5,000 שנה, מאיראן. נקפוץ עם ככה קדימה, הקוף 10, קובייה של 10 פאות, אין לי מושג. אני המצאתי את זה לגמרי, אולי כן, אולי לא. השתמשתי בכך שהיא היחידה מבין הקוביות ה-D&D שהיא לא מצולה פלטוני, כל האחרות הן מעניינות גיאומטרית, אז במהלך כל ההיסטוריה באמת הכירו אותן מאז אפלטון, הן מצולעים גיאומטרים. ואותה לא, היא לא, היא נחמדה, היא חמודה והכל, אבל אין לי מושג אם ומתי השתמשו בה. לפני 35 שנה, זה נשמע לי מוזר.
אבל קוף 20? באמת?
קוף 20 התגלתה, שתיים התגלו אצל הרומאים באזור 200 אחרי הספירה כזה, והן ככל הנראה שימשו להימורים. משחקי הימורים הם מאוד נפוצים אצל הרומאים, בעיקר באמצעות קוביות, וכן, למה לא?
פאק דאט שיט, זה המטורף מה-LHC שחזר אחורה בזמן.
לא, 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 מה הבעיה ל-LHC 20 פאות? תגידי, מה אתה עושה עניין?
הקובייה אגב נראית נהדר, זאת אומרת, נראית מגניב.
Dude, they did some shit, אתה לא מעריך את הרומאים.
אני באמת לא מעריך אותם. זה, לא, באמת.
The aqueduct, the wine, the roads.
אבל כל אלה הם דברים מאוד גדולים. דברים קטנים ומדויקים, זה היה מלאכת מחשבת של צרפות. זה מאוד...
אז הנה.
אתם היו גדולים בצרפות, מה אתה רוצה?
אנשים מוכנים ללכת מאוד רחוק בשביל... אנשים מוכנים ללכת מאוד רחוק בשביל האימורים שלהם, כמו שרק לפני רגע ראינו, אז גם פה?
Fuck you and fuck you, את בסדר.
לא, אתה טיפש.
אז כולכם כאילו נכשלתם, כן? רק כדי להעביר. אוקיי.
אני פוסל לך אופציה, אתה מחזיר אותה בשביל...
ברק נכשל פחות, אבל.
כן, ברק נכשל פחות.
טוב, מגניב. מי ידע שקוביות... באמת, הרומאים, קוף 20... נשמע להם פוקפק.
הולי שיט, לא הזכרנו את הממוטה.
ב-2017, סטייק ממוטה. מצאו עצם עם חומר גנטי משומר נהדר במוח העצם של ממוטה, והוא מספיק, מניחים שהוא מספיק טהור ושלם, כדי שיוכלו לשבט ממנו, ביחד עם כל שאר החומר שישהו, ממוטה חדשה בעוד 5 שנים.
הכניס אותו לאיזה פיל, ולשהו יוליד ממוטה. זה כאילו פאקינג אוסם, אני רוצה לרכב לממוטה הראשונה.
אני רוצה לאכול אותה.
לא סתם, וולי ממוט.
רגע, איפה זה קורה? באיזה מדינה?
יפן, כמובן.
יפן, כן.
כן, ברור, איזה שאלה מטופשת, סליחה.
ממוטה זה יהיה כשר?
זה מפריס סוסים, לא?
פיין סיוד היסטורי של קהילה יהודית שאכלה אותה.
זה תלוי, לפי... לא, אבל לפי השיר של מתי כספי...
זה פורס רעמות.
הוא משייף ניבים.
כן.
הוא משפשף עלים.
שאלתי את ברק אתמול.
מה אוכלת ממוטה?
מה זה?
מה היא אוכלת? כמו פיל?
כן, היא אוכלת עשב.
היא אוכלת מה שבא לה.
האם לגדל ממוטה משובטת עבור הניבים שלה זה מוסרי או לא? כי המין הזה נגמר. כאילו, רק אנחנו החזרנו אותה בזכות our sheer force of will. האם זה נותן לנו זכות מוסרית לעשות איתה מה שאנחנו רוצים?
מעניין ברק, מעניין.
אני אמרתי שכן, אבל זה היה בצחוק כמובן. מרגיש שיצור חי ומרגיש, all bets are off, אתה לא יכול להתייחס לרקורד ההיסטורי שלו, זה לא רלוונטי.
אני יודע מישהו שיחלוק עליך ברק, דוקטור מנגלה.
רגע, אבל אפשר שישבטו אותה בלי הרגשות, בלי שיוציאו חלקים שהם לא...
זה יהיה לייב וודקאסט הראשון שלנו, דיון שלי עם מנגלה.
בכל אופן, תודה רבה לכולכם. ותודה רבה לי.
תודה לממוטה.
תודה רבה לנו. תודה לך ירון, תודה לך ירון.
תודה לך ברק.
It was a pleasure as always.
תודה ברק, תודה ירון, תודה לי. תודה ירון, תודה ברק, תודה ירון, תודה לי. תודה ירון, תודה ברק, תודה ירון, תודה לי. תודה ירון, תודה ברק, תודה ירון, תודה לי.